דף למד עמוד ב', 10 שורות מלמטה. תנו רבנן, חבר שמת, אנחנו עדיין עסוקים בתוך אותו עניין של חברים. חבר שמת, אשתו ובניו ובני ביתו הרן בחזקתן עד שיחשדו. המסר של הברייתא, אפילו שלמעשה, הרי לא הם קיבלו על עצמם דברי חברות. בדרך כלל הבעל הוא זה שקיבל על עצמו דברי חברות, והבני הבית הולכים אחרי האבא. גם כשהוא מת הם ממשיכים להישאר עם החזקה שלהם, אלא אם כן תפסנו אותם אחרת. אבל כל זמן שלא הוברר אחרת יש להם את החזקה שלהם. וכן חצר שמוכרים בתחלת הרי היא בחזקתה עד שתיפסל. על אותו משקל חצר, חצר זה בסוג של סוכן. אדם כזה שהוא מייבא סחורה מכמה וכמה אנשים, ומכיוון שהתחלת זה היה דבר שהיו מקפידים עליו, מכיוון שהחילזון הוא יקר מאוד והיה בזה הרבה רמאות, היה קל האילן שזה מאוד מאוד דומה לצבע של החילזון והיו מרמים בזה, אז היו לוקחים רק מאדם שהוא מוחזק ושאנחנו יודעים שהוא מביא סחורה ממקומות בדוקים, ולכן חצר שיש שם את החזקה שלהם שהוא באמת לוקח רק תחלת, אז אחד כזה יש לו את החזקה כל זמן שלא הוברר לנו אחרת. תנו רבנן, עוד ברייתא. אשת עם הארץ שניסית לחבר, וכן ביתו של עם הארץ שניסית לחבר, וכן עבדו של עם הארץ שנמכר לחבר, כולם צריכים לקבל דברי חברות בתחילה. המסר פה של הברייתא זה שאפילו שאנחנו אמרנו שבעצם ברגע שאדם קיבל על עצמו דברי חברות, ראינו שזה תקף בפני שלושה, יש זמן של קבלה, אבל את האישה, את הילדים, את העבדים לא מביאים גם כן, אלא ברגע שהבעל הבית קיבל עצמו דברי חברות, אז הם מצטרפים לתוך אותו מנהג של הבעל הבית. ברגע אבל שפה האדם כבר יש בו, הוא כבר שייך למועדון הזה של החברות, ועכשיו הם באים ומצטרפים ונכנסים תוך כדי לבית שכבר רגיל בדבר, הם לא מתחילים את זה עם הבית, אז הם צריכים לקבל דברי חברות, כמו שדיברנו בפני שלושה, כדי שיהיה תוקף לדבר. אבל העבד הזה הוא חבר, כן, כי הוא גדר של בני ביתו, יש לו הגדרה של בני ביתו, אני סומך עליו, כשהוא בא הוא בא בשם הבעל הבית שלו והוא נאמן. אבל אשת חבר שניסית לעם הארץ, וכן ביתו של חבר שניסית לעם הארץ, וכן עבדו של חבר שנמכר לעם הארץ, ועכשיו שוב הם חזרו להיות תחת חבר, הם צריכים לקבל דברי חברות בתחילה, כי הם כבר שייכים בזה, הם מכירים את זה. ולכן גם שבאמצע היה להם הפסקה, אנחנו אומרים שעכשיו שהם חוזרים תחת חבר, אז הם נוהגים במנהגי חברות. רבי שמעון אומר אף הם צריכים לקבל עליהם דברי חברות לכתחילה. אומר רבי שמעון לא, ברגע שהם הפסיקו לתקופה, אז הם עכשיו כמו אדם שבא מחדש ורוצה לקבל על עצמו דברי חברות. ולמה? רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, מעשה באישה אחת שנשאת לחבר והייתה קומעת לו תפילין על ידו, נישאת לעם הארץ והייתה קושרת לו קשרי מוחף על ידו. המסר שלו זה שבעצם האישה נוהגת כפי שנוהג בעלה. אז בזמן שהייתה נשואה לחבר, אז היא הייתה קושרת על ידו, זה לא על היד שלו, היא הייתה עוסקת איתו במסחר של התפילין, שזה בעצם היה שהאישה כזאת היא שעוסקת בתשמישי קדושה וסמכו עליה, והיא הייתה חלק מהעסק. באותו רגע שהיא נישאת לעם הארץ, אז היא התעסקה במסחר שלו והיא הייתה עושה את החותמות, כיוון שכל מוכס בעצם מה זה היה מקבל מהשלטון את הרשות לגבות את המכס, היה משלם סכום לשלטון. עכשיו השלטון אבל לא נותן לך לקחת מכס כמה שאתה רוצה, יש איזה שער מסוים, והגמרא בסנהדרין בחפי הגמרא אומרת שאותם מוכסים הם פסולי עדות אצלנו, לא מקבלים אותם לעדות כי הם בחזקת גזלנים. למה? כי ברור שהוא מקבל רשות לקחת מכס מסוים והוא לוקח הרבה יותר, ולכן פשוט לנו, אנחנו לא מקבלים אותם לעדות. אז הנה אתה רואה שיום אחד היא מתעסקת בתשמישי קדושה, ויום אחד היא הולכת ועושה את החותמות של אותם גזלנים. ולכן ברגע שהיא פרשה מהחבר והיא תחת עם הארץ, אם היא רוצה להיות שוב תחת חבר, אז צריך לקבל קבלה מחודשת, אי אפשר לבוא ולנהוג בה כבתחילה. ברייתא נוספת תנו רבנן, וכולם שחזרו בהם, כאן יש מחלוקת גדולה בראשונים, למי מתייחס את הברייתא וכולן שחזרו. רש"י במקום מייחס את זה לסיפה של הברייתא למעלה, דהיינו אומר רש"י, סיפה דאח ברייתא דלל דקטני, הבא לקבל דברי חברות חוץ מדבר אחד, וכן כהן שקיבל עליו דברי כהונה חוץ מדבר אחד, וכן בן לוי שקיבל עליו דברי לוויה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותם שנאמר וכולי. זאת אומרת, הברייתא באה ואמרה, יש כאלה שרוצים להתקבל חוץ מדבר אחד, אין כזה קבלה. ומה קורה אם הוא התקבל לגמרי, קיבל על עצמו דברי חברות, ועכשיו, וכולם שחברו בהם, מתברר עכשיו שהוא לא מתנהג בצורה של החבר. הוא רימה אותנו. מתברר שהוא בבית לא שומר על חולין בתארה, הוא לא הולך וקונה רק אצל חבר, אלא הוא כן מתעסק עם המארץ, כן מוסר תרומות ומעשות למארץ, כמו שרש"י הביא בשורה השלישית מלמעלה בדף למד עמוד ב', מה זה הגדרה של חבר? שלא ייתן תרומה ומעשר למארץ, ושלא יעשה תארות אצל המארץ, ושיוכל חולים בתארה, ושיעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר ואת שהוא לוקח, והוא לא עומד בתנאים האלה. בא עליו רב מאיר ואומר, אין מקבלים אותו עולמית, דברי רב מאיר. אומר רב מאיר, אחד כזה, גם אם עכשיו הוא רוצה להשתנות, אנחנו למועדון לא מחזירים אותו, חבר הוא כבר לא יכול להיות. הרבינו גרשום מייחס את זה לברייתא שממנה יצאנו. הרבינו גרשום בא ואומר, וכולם שחזרו בהמה, אשת חבר שניסית לעם הארץ וביתו של חבר ועבדו של חבר, ועכשיו רוצים שוב להיות חברים, אין מקבלים אותם. תוספות במקום מייחס את זה ברש"י בעבודה זרה על המקרה הגזלנים ועמי הארץ, גזלן שרוצה להיות חבר או עם הארץ שרוצה עכשיו להיות חבר, ועל זה אני אומר, אם הם חזרו מרשען למוטב, אין מקבלים אותם. אומר על זה תוספות, וזהו תימה, למה אין מקבלים אותם? דמשמע דאין תקנה לעשות עם הארץ חבר שמקבל עליו דברי חברות? ועוד ועוד תוספות של עוד שתי קושיות, לא יעלה על הדעת. ולכן תוספות באמת חוזר, אומר רבינו תם, כמו שרש"י אומר, דקאי הרישא דקתני בתוספה דדמאי בפרק שני, עם הארץ שקיבל עליו דברי חברות, או גר שקיבל עליו דברי תורה, כהן שקיבל עליו כהונה, לוי שקיבל עבודת לוויה, והדר קטני וכולן שחזרו בהם, כלומר שחזרו לסורם וקלקלו מעשיהם, אין מקבלים אותם עולמית, כיוון דלא יכלו לעמוד בה, לא סומכים עליהם. לא, לא, לא מקבלים אותם להיות במעמד של החבר, רק בחבר. הוא יכול בבית לנהוג תומה וטהרה, להמשיך הלאה, אבל להיות חבר שאנחנו ניקח ממנו, נסמוך עליו וכולי, שלא נאפר אחריו לצורך העניין, זה לא, הוא כבר לא חוזר להיות חבר.
אלא ושהאישה הייתה אשת חבר וחזרה להתחתנה.
אז זה המחלוק. זה אין בעיה.
זה כן מקבל אותם?
כן. זה לפי הגרסה, לא לפי רבינו גרשום. לפי רבינו גרשום.
לא מקבלים עולמית, אז לא מקבלים גם את האישה עולמית.
אז זה רבינו גרשום. זה לא רש"י, זה לא תוספות. יש הבנו גם שיטת רבינו גרשום. יותר מזה, לא שאני רוצה כל כך לגעת בזה. השיטה מקובצת בשם התוספות חיצוניים, השני בעמוד, תוספות דיבור המתחיל וכולן. הוא מביא ואומר ריביה, דמשומד השב בתשובה כדין שלא יהיה צריך ג' לקבל בפניהם, דבקל יש לנו לומר ששב אל בורו, ואפילו לדברי המחמירים מכל מקום אין יינו יין נפח, כיוון שנוהג בדת יהודה ואפילו לא טבל, ואפילו אם היה מלווה בריבית לישראל ולא יחזיר לו הריבית, מכל מקום חשבים לי כבעל תשובה, כיוון שיניח כל חרפותם ושב לבורו. ואף על פי שאמרו בסנדרין מפריחי עונים ומלווי בריבית לא פגי בקבלה שלא יעשו עוד אלא עד שיחזירו הריבית, הכה תקנתו כלכלתו דכיוון שנשתמד ושב, הווה לי כבעל תשובה לכל דבר, ודומה קצת לגר, רק שיש לו לשוב לבורו ולתקן עיוותתו אשר עיוות, ואם לא יתוקן לא יתעכב בכך תשובתו. והוא מביא לזה גם כך בהמשך. לא רוצה עכשיו לגעת, דיברנו פעם במעלה של התשובה. התשובה זה הרצון לבוא כלפי שמיה, להתקבל כלפי שמיה. אחרי שבן אדם רוצה להיות לחזור אל בורו, כל מה שהוא צריך לתקן הוא מביא בהמשך, גם אם הוא היה מלווה בריבית כמו שאמרנו ולא יחזיר את הריבית, וכך הוא גם מסכם בסוף, משובט שמי, זה כל מה שעושה לפי שהיה כופר בעיקר, וכיוון ש עכשיו שב לבורו ולא יחטא עוד באלה, אין להחמיר עליו כל כך לקבל איסורים לכפר לו ולהתאפק נגצו, כי מאחר ששב לרובו, לבוראו ורפא לו, הוא בא לטהר, מסיים אותו. אז לכן צריך להבין, כשאנחנו פותחים ואומרים וכולן שחזרו בהם אין מקבלים אותם, יש הבדל מהותי בין אדם כזה, כמו מה שתופת היה קשה לו, אחד שהיה גזלן, אחד שהיה משומד, אחד שהיה מארץ ורוצה עכשיו לשוב, ודאי מקבלים אותו בזרועות פתוחות, אולי אפילו מקילים בו יותר מאשר בסתם ישראל. אבל אחד שכבר היה חבר וישב איתנו ושמחנו עליו, היה נאמן אצלנו ועכשיו הוא שרח, על אחד כזה אנחנו מקפידים יותר. אומר הבן, אם ככה לא מקבלים אותה.
אבל אותה אישה היא לא שרחה, היא פשוט...
עזוב את האישה, עזוב את האישה הזאת, היא לא במשחק. רב יהודה אומר, חזרו במטמוניות, אין מקבלים אותם, בפרסיה מקבלים אותם. בא רב יהודה ואומר, אחד כזה שבצנאה מרמה, אחד כזה אנחנו לא מקבלים אותו יותר. למה? כי הוא גונב דעת הבריות, אז הוא לא נאמן. אז אחד כזה שגונב דעת הבריות, אני כבר לא יכול לקבל אותו, גם אם עכשיו הוא רוצה לחזור בו. אבל אחד שעשה בפרסיה, זאת אומרת הוא לא מתבלבל. אז עכשיו אם הוא בא ורוצה לשוב, אני נותן לו אותם. יכול להיות שניתן לו זמן קבלה, 12 חודש, כמו שמדובר, אבל אפשר לקבל אותו. איקא דאמרי הפוך, אם עשו דבריהם במטמוניות מקבלים אותם, למה? כי לפחות הוא לא חילל שם שמיים. אבל אם הוא עשה בפרסיה, אין מקבלים אותו. אחד כזה שכולם יודעים שהוא חבר, מסתובב ברחוב כמו חבר ומתנהג, הפך מן החבר, הולך וקונה עכשיו אצל אדם שלא מוכר חולים בתערה, אחד כזה אני לא יכול לסמוך עליו. אז לא, רוצים לקבל אותו, חילל השם. למעשה רב שמעון ורב שוע בן כורחה אומרים בין כך ובין כך מקבלים אותם, בין אם הוא עשה את זה במטמוניות, בין בפרסיה. למה? משום שנאמר שובו בנים שובבים. אז הדין הוא שאפילו אדם ששרר, ברגע שהוא רוצה לחזור בתשובה מקבלים אותו, בין במזיד, בין בשוגג, בין בפרסיה, בין בצינה. אמר רבי יצחק ישברקו, אמר רבי יוחנן, הלכה כאותו הזוג, ולכן לעולם אדם שרוצה לשוב מקבלים אותו. תנו רבנן, בראשונה אומרים חבר ונעשה גבאי, דוחים אותו מחברותו. גבאי זה מוכס, גובה כספים. אדם כזה שהיה חבר ועכשיו הוא קיבל את התפקיד של המוכס, חז"ל באים ורואים אותו היום כגזלן. לא משנה, עצם העובדה שהוא נהיה מוכס, מוכס לא יכול לעשות כמו שצריך. לכן כתוב הגמר בבבא בתרא, גובה בשתיים. יש סוג של ביקורת, זה לא דומה. יש מקרה של גובה, כפה בו, מה זה המוכס הזה? המוכס זה בעצם אחד שמקבל מהשלטון את הזכות לעשות מה שהוא רוצה. אף אחד לא מבקר אותו. אף אחד לא מבקר אותו. הוא משלם תשלום פעם אחת בתור מוכס, משלם לשלטון, ועכשיו הוא גובה את המחירים. רק השלטון בעצם נותן לו קריטריונים, והוא עושה אחרי זה מה שהוא רוצה. ולכן הגמרא אומרת עליו, הגמרא ככה אומרת עליו, בקפה, בסנהדרין, שהאדם הזה פסול לעדות, אנחנו רואים אותו כגזלן, אין לנו צדדים בכלל. כי אפשר לעמוד בפיתוי כזה.
יש לו פיתוי גדול מדי.
כן. יש לו ביקורת, זה כבר לא מוכס. זה כבר לא מוכס, כי באותו רגע שיש עליו ביקורת, אז הוא מפחד, אז הוא נוהג לפי הכללים. אם יש לו כללים, ודאי שהוא יכול לעסוק בגבייה.
זאת אומרת, גם אם יבוא צדיק גדול שיעבוד בתור מוכס,
נברר, נברר. כמו שאתה אומר, אני עוד מעט אסביר את זה, אבל כן. כי מוכס זה דבר כזה שאנחנו לא יכולים לקבל אותו. ממשיכה הגמרא ואומרת, פירש, ומה קורה אם הוא עובב עכשיו את התפקיד? אין מקבלים אותו, הוא לא חוזר חברה. חברו לומר פירש, הרי הוא ככל אדם. אם הוא פירש, אז הוא יכול לחזור להיות כחבר. איפה זה בא לידי ביטוי? והגמרא מביאה את זה כמחלוקת המוראים. רבונה ברכיה איצריך לישעתה. אם באים מבחינה היסטורית, מה שאני לא רוצה לגעת עכשיו, אבל למעשה היה שלב שלא היה ראש ישיבה. אז יש לנו את הגמרא מפורסמת בין רבא לרב יוסף, את כל ההתנהלות של מי יהיה ראש הישיבה, או קררים וסיני, סוף הגמרא במסכת אוריות, שם הגמרא מביאה את כל מה שהיה בין רבא לרב יוסף. אנחנו כרגע נמצאים שלב לפני זה. רש"י קורא לזה שהיו חכמים צריכים לו לשאול ממנו הלכות, אבל כבר נראה שלכאורה הנידון היה לקבל אותו לראש הישיבה. הוועיל גבי רבא ורב יוסף וארבע מאה זוגה דרבנן, הודיעו לו שבאים אצלו מי? רבא ורב יוסף, גדולי הדור, ביחד עם 400 זוגות, 400 זוגות זה בדרך כלל 800, אז מה זה מופק של 400 זוגות? אבל גם בגמרא ביבמות, גם בגמרא בכתובות, כשמדובר שם על רבי עקיבא, 12,000 זוגי תלמידים. כיוון שבמושג של לימוד בישיבה, אז אנחנו יודעים שאסור ללמוד יחידי, צריך שיהיה איזו חברותה. וכיוון שכן, אז תמיד זה מושג של זוגות. ואומרת הגמרא, שמע דעתו קטר לו 400 תחתיקי. הוא קשר להם, הכיל להם 400 כיסאות. מה זה? יש 800 אנשים, אז מה זה 400 כיסאות? שוב, כי בעצם זה ספסלים, הוא הכיל להם לכל זוג וזוג ספסל בבית המדרש. לסוף, שמעו דנעשה גבאי, שמעו שהוא קיבל את התפקיד של המוחס, צריך פרנסה היה כנראה. שלחו לי זיל לחשיבותי, זיל לקדמותי, ומה הם ענו לו? ילך לחשיבותו אחר חשיבות שבחר לו להיות מוחס, ואנחנו לא נלך אצלו. זאת אומרת, הוא מועמד היה לראש הישיבה אצל מי? רבא ורב יוסף, גדולי הדור, שראו בו מועמד מתאים לראש הישיבה. אבל ברגע שאתה בחרת להיות מוחס, מה, מישהו מטיל ספק שרב הונא לא היה לוקח שלו קדים? אבל התפקיד הזה של להיות מוחס אצל חז"ל לא מקבל אצלנו להיות ראש ישיבה, לא הולך ביחד. אומרת הגמרא, שלח לו הדרבי, אז הוא שלח להם, אם ככה אני חוזר בי, עזבתי את התפקיד. רב יוסף לא עזל, רבא עזל. רב יוסף לא הלך אצלו, רבא הלך. רב יוסף אמר תנינה, פירשן מקבלים אותו, גמרנו, היסטוריה. רבא אמר תנינה, חזרו לומר, פירש הרי הוא ככל אדם, ולכן אפשר לחזור לקבל ממנו. תנו רבנן, כל הבכורות אדם רואה חוץ משל עצמו. כהן יכול להיות נאמן לבוא ולומר לנו מה זה מום קבוע ומה זה מום עובר, כשמדובר אצל אחרים. אבל אם זה באמת בכור שלו, הוא לא יכול לבוא ולהגיד לנו שיש פה מום קבוע. ורואה את קודשיו ואת מעשרותיו בנוסף. ורואה את קודשיו, הוא יכול לבוא ולראות את הקודשים. זאת אומרת, יש לו קורבן שלמים, נפל בזה מום, הוא נאמן לומר לנו זה מום קבוע. ואת מעשרותיו, יש לו מעשר בהמה, הוא תולה שיש פה מום, הוא יכול לומר לנו יש פה מום קבוע, הוא נאמן. ונשאל על טהרותיו, יש לו שאלה בבית לגבי ענייני טהרה, מה הדין, מותר, אסור, הוא נאמן לפתוח לעצמו, יכול לענות לעצמו תשובה, הוא לא צריך ללכת לחכם אחר שיענה לו תשובה. הגמרא מבארת למה הם כך פני הדברים. אמר מר, בכל הבחורות אדם רואה חוץ משל עצמו. אז ראשית תסביר לי במה יסקינן, תן לי את המקרה שאני אבין. אילה אם הבחד, אם מדובר ביחיד שבאים אצלו לקברר אם יש פה מום קבוע או מום עובר, מי מהמן? אחד כזה בכלל אנחנו שומעים אותו? הרי יש לנו נלמד דף למדוו שצריך שלושה בידים כדי להכריע שזה מום קבוע. אלא בתלטה, נו הוא מחשידי, אז יש פה שלושה והוא אחד מהשלושה, אז השניים הנוספים חשודים לבוא ולומר על מום עובר שזה מום קבוע כדי לעשות מה שהוא רוצה בבהמה שלו. ואתנן מיינה או שחלצה בפניו יסענה, מפני שהוא בידין. יש שם סוגיה שלמה, יש פעמים שאדם לא יכול לעשות דברים מפני מרית עין. אבל אם אדם ישב בהרכב שבא הקטנה בפנינו ומיינה בבעלה, או שבאה אחת אישה וחלצה ליבם שלה, הוא יכול אחר כך לשאת אותה לאישה, ואני לא חושב שיגידו שמה שנתנו לה למען או מה שהיא חלצה זה כדי שהיא תוכל להתחתן איתו. למה? כי הוא חלק מביידין. אז אני לא חושב שכל הביידין באו ועשו דבר בשבילו. אותו דבר פה, אם יש פה שניים והוא, אז אין שום סיבה לחשוד בו, למה שהוא לא יהיה נאמן? עונה הגמרא לעולם בחד, וכדי אמר רב חיסדא אמר רבי יוחנן בגמרא בנדרים ביחיד מומחה, שם הגמרא אומרת שכיוון שתחילת פרשת נדרים נאמר וידבר השם אל, וידבר משה אל ראשי המטות לאמור, אז שם הגמרא דורשת שיש מושג של יחיד ויש לו תוקף של בידים, מה שנקרא יחיד מומחה. שם הגמרא מבררת מה זה נקרא מומחה, האם הכוונה היא אחד שהוא סמוך איש מפי איש עד משה רבינו, או שזה אחד כזה שקיבל רשות מנשיא לדון, אבל מה שמוגדר כמומחה. הכנה ממה שמדובר אצלנו זה ביחיד מומחה, שהוא נאמן לבוא ולומר לאחרים שיש להם מום קבוע, אבל ניגי עצמו, מום שלו, הוא לא נאמן.
ומה זה שונה מתארות
וקודשיו? ורואה את קודשיו, ומעידך, מה הדין אם יש בקורבן שלמים שלו מום? הוא נאמן. ויכול להגיד לנו שזה מום קבוע. מדוע? דיבאי מיצ'ל עליו. כי אנחנו לא חוששים שיעשה דבר באיסור שהוא יכול לעשות את זה בהתר, הרי זה נדר. הוא יכול ללכת אצל חכם שיתיר לו את הנדר, שיפתח לו את הנדר. אז מכיוון שהוא יכול לעשות את זה בהתר, אין הווה מן שהוא עושה את זה באיסור, ולכן הוא נאמן לומר שזה מום
מה,
קבוע.
מה אתה רואה את כל השאר?
יש לו קורבן שלמים, הוא אומר שנפל בו מום. למה הוא נאמן לומר שזה מום קבוע? אולי זה מום עובר? התשובה היא, מכיוון שאם הוא היה רוצה, הוא יכול לעשות את זה בהתר, יכול להישאל על הנדר, והוא לא צריך בכלל להביא קורבן שלמים. אז אחד שיכול לעשות בהתר, אין לנו את החשש הזה, זה לא, הוא לא בעל דבר שאנחנו נחשוד בו שאולי הוא עושה שלא כהוגן. אותו משקל הוא מעשרותיו, מדובר על המעשר בהמה שלו, למה? דיבאי שדי בימומה בכל העדר, הוא יכל להטיל מום בכל העדר עוד לפני שהוא הכניס את זה לדיר להתאפר. ואז מראש היה לו פה מעשר בהמה בעל מום, אז אם היה רוצה לעשות, הוא יכל לעשות בהתר. צריך להבין, מום זה לא צריך להוריד לרגל. מום זה מספיק לשים לה מספר באוזן. צורם אוזן זה כבר סיבה שהוא לא ראוי למזבח. וזה עוד לפני שזה הרי קודשים, עוד לפני שהוא מעביר את זה תחת השבט. אז הוא יכל לעשות בהתר, אז הוא נאמן עכשיו שכשהוא אומר שזה מום קבוע, אז זה מום קבוע. ונשאל על תארותיו, דאחזו לי בימי תומתו. מה הבעיה? שיש לו פה תארות, אז אתה אומר יש לו נגיעה. הוא מעדיף לומר שזה טעום, מאשר שהוא אמר שהוא טמא, כי מה יעשה אם זה טמא? התשובה היא, אבל כל אדם יש לו את הימים שהוא בלקרי, יש את הימים של אשתו נידה, יש לו כל ימים, תמיד יש בבית משהו תומה. אז מכיוון שהוא יכול לאכול את זה, הרי זה חולין, זה רק חולין שהוא נוהג בזה בתארה, אז גם לא אכפת לו לומר שזה תמה, כי יש לו זה שימוש גם בתור תמה, הוא לא סוחר פה עכשיו, זה לעניין ביתו. מדברים על חבר, אבל בימי תומתו, למה שהוא נוכל מה? משהו נוגע זה תמה. אז ממילא, אין לי בעיה עם זה. עד רבה, רשי אומר בסוף, ובחולין כמיירת את תרומת מאה לא חזי אלה אפילו במי תומתו. רשי אומר שנצטרך להעמיד את זה דווקא בחולין ולא בתרומה. אבל תוספות לא מקבל, תוספות אומר דאחזו לי במי תומתו תימה. תרומת מאה דלא חזי אלי וכי לא יהיה נאמן וכן בשאר כל איסור ואתר בידי אמרים על בריש הדר. היי צור ודברלן חזי לי לנפשי. באיסור ואתר אתה לא יכול להגיד אם הוא יכריע שזה היתר וזה דבר האסור אז אין מה לעשות עם איסור. ובכל זאת הוא נאמן. אז הוא מתקשה תוספות. בהגדרה שאנחנו באים ורואים כי זה ראוי בימי תומה. כי גם דבר שאז בתרומה היינו יכולים יותר להסתדר. כי בתרומה, גם אם זה עכשיו תרומת מאה, אז אי אפשר לאכול, אבל יכול ליהנות מזה. ואולי זה גם הסיפור באיסור. יש דרך לשרוף. יש לזה שימוש. זה לא קלה מן העולם. ולכן אנחנו מניחים שפה בן אדם לא יהיה לו את הנטייה לבוא ולומר שהוא מפסיד, ולכן הוא לא יהיה נאמן. הדרן הלך, כמה ישראל, עד כמה ישראל חייבים, הוא בסייעת הדשמי, הפרק 50. כל פסולי המוקדשים. דיברנו כבר שפסולי המוקדשים פירושו של דבר שיש לי בבית בהמה של קודשים שנפל במום. ממילא היא עכשיו פסולה למזבח, ולכן צריך לבדות ולהביא במקומה בהמה אחרת. אז אם אנחנו גורפים פה הנעתן להקדש, זאת אומרת, מכיוון שההנאה שלהם זה להקדש, נמכרים ביטליז ונשחטים ביטליז ונשקלים בליטרה. הווה אומר, ברמה העקרונית פסולי המוקדשים על אף שעכשיו אני דן את זה כמו חולים, אבל ראינו זה לא לגמרי חולים. הצמר שלו אסור, העבודה שלו אסורה, החלב שלו אסור. אז מצד אחד זה כבר נטיית חולים, אבל נשאר עליו משהו תוקף של קודשים, כי הוא פסולי המוקדשים. ולכן אני לא נותן לזלזל בו ברמה העקרונית. אז מן האמת היה צריך לראות שאני לא יוכל למכור אותו כמו בחולים. להביא אותו לשווקים, למכור אותו באיטליז, לשים אותו על המשקולת, זה לא מתאים. אבל מכיוון שהנאה שלו להקדש, מכיוון שברגע שאני אוכל למכור אותו בשווקים, אז אני אוכל להוציא מחיר יותר טוב לטובת ההקדש, מכיוון שאם אני אשים אותו על המשקל, אז אני אוציא יותר ממון לטובת ההקדש, זה לא יהיה על פי עומד, אז לכן אני מתיר, כיוון שהנתן להקדש, נמכרים ביטליז, נשחטים ביטליז, ונשקלים בליטרה. חוץ מן הבכור והמאפר, שהנתן לבעלים. בכור בעל מום שייך לכהן. מעשר בהמה בעל מום שייך לבעלים. אז גם אם אתה בא למכור את זה, אתה יכול למכור את זה בבית, אתה לא יכול למכור את זה באיטליז. אתה לא יכול למכור את זה במשקל, אתה יכול למכור את זה בעומד. אי אני אקבל הרבה פחות. הרי צריך להבין, כשאני יכול למכור דבר ואני יכול למכור אותו ברחוב, בשוק, אז אני יודע שיש יותר קופצים, אז יש מחיר יותר טוב. אני יודע שאני יכול למכור את הכל, צריך לזכור, אין פריזר. יום יומיים אחרי יומיים הבשר מפריח. אם לא יצלח למכור ביומיים האלה, אין לי מה לעשות עם זה. אז יש לי גם בלי הרבה יותר גדול. נו מה לעשות? אבל אתה לא יכול לבסות קודשים. אז אתה לא יכול למכור את זה רק בבית. פסולי המוקדשים הנתן להקדש, לכן יש כאלה שלא גרפו את זה למעלה. אבל בפסולי המוקדשים, שזה לטובת ההקדש, אני מתיר. ושוקלים מנה כנגד מנה בבכור. אני לא יכול לקחת את האבן, את הליטרה, את המשקולת הרגילה של החולין, לבלבל ולשקול בזה את הבשר של פסולי, של אותו בכור. אבל אם יש לי חתיכת בשר שכבר שקלתי אותה, ואני יודע שיש לי פה קילו, יש לי פה שתי קילו, וכן אני יכול להעמיד על המשקולת ולהעמיד כנגד זה בכור, כי זה לא הצורה הרגילה של החולין, זה לא זלזול, התירו לנו. אומרת על זה הגמרא, כדי להבין את הרישה של המשנה, כל פסולי המוקדשים הנתן להקדש, אימת, תסביר לי בבקשה, מתי בדיוק אתה אומר שהנאה היא הנאה של ההקדש? מתי התפדיתי שאז כשאני מוכר את זה, זה הנאה לטובת ההקדש? אילה אם לאחר פדיונם, מה קרה? בא פה בן אדם, נכנס אצל הקדש, אומרים לו, תשמע, יש לנו פה שלמים, יש לנו פה בהמת הקדש שנפל במום. אתה רוצה לקנות? בשמחה. נותן לה גזבר כסף, פודה את הבהמה, ועכשיו מה אני אומר? שהוא רשאי לבוא ולמכור את זה בשווקים. אומרת הגמרא, הנתן להקדש, הנתן דבעלים הוא. מי שפדה את זה, הוא נהנה. מה הקשר להקדש? אלא לפני פדיונה. מה הכוונה? שעוד לפני שפדו, אני בא לשחוט אותו, ואז כשאני מוכר, זה הנעת ההקדש. אומרת הגמרא, הבאי, העמדה והערכה. אי אפשר לבדות את זה במצב כזה, כי אם אתה מעביר על הסכין, כבר לא מתקיים הפסוק, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך אותה הכהן, אז זה בכלל לא ניתן לפדיון. הוא מברר את הגמרא. הניחה למאן דאמר במשנה בתמורה בדף למד ב', קודשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה. מי שסובר שכל הדין הזה של והעמיד הכהן נאמר רק בקודשי בדק הבית ולא בקודשי מזבח, אני מבין. אז מדובר פה בקודשי מזבח, ולכן אני יכול לשחוט ולעשות אחרי זה פדיון. אלא למאן דאמר היו בכלל העמדה והערכה מעיקה למאמר. עונה הגמרא, אתה צודק. אלא לעולם לאחר פדיונם. ומהי הנתן להקדש? אדמיקרא, דכיוון דשרי לו מר, אז נמכרים ביתליז, נשחטים ביתליז, נשקלים בליטרה, טפי ופריק מיקרא. אתה בא להקדש, הקדש מצאים לך בהמה שנפל במום. אם באים ואומרים לך, אתה יכול למכור את זה רק בבית, נו, אז אם אני יכול למכור בבית, כמה אני אצליח למכור? 80% במקרה הטוב. אני עושה את זה בעומד, אני בקושי מוצא קליינטורה, אני משלם בהתאם. אבל אם אומרים לי, אתה יכול למכור את זה אצלך בעסק כמו כל חולין, אתה יכול לשחוט את זה כמו כל חולין, אתה יכול לשקול את זה על המידה, אתה תקבל על כל גרוש כסף, אז אני מוכן לשלם יותר. ולכן הענה היא של הקדש. אז למה יישא אני פודה את זה עוד לפני השחיטה? אבל מכיוון שאני אשלם בהתאם להקדש, אז יתירו לי אחרי זה לבוא ולמכור את זה כמו חולין. חוץ מן הבכור ומן המעשר שהנתן לבעלים. ולכן, אתה מוכר את זה בבית, אתה לא מוכר את זה ביתליז. שואלת הגמרא, בישלם הבכור ביתליז הוא דלא מזדוון, בבית המזדוון. אני מבין. לגבי בכור, אתה יכול לדבר איתי על מחר בבית. אלא מעשר בבית הממזדוון? יש כזה דבר שמוכרים מעשר בהמה? למה לא? והתניא. בבכור נאמר, לא תבדה. ונמכר חי. לגבי בכור נאמר בפסוק לא תבדה. ומכיוון שנאמר בפסוק לא תבדה, על מי זה מדבר? על הבעלים. דהיינו, אותו אדם שאצלו בעדר נולד הבכור, הוא לא רשאי לבדות. מה הוא צריך לעשות? לתת לכהן. אבל הכהן יכול למכור את זה. והדגש עד רבה זה אולי בחי. זאת אומרת, אם זה היה בהמה של קודשים, והיא עלתה למזבח, ועכשיו שחטו אותה, אז יש מושג משולחן גבוה, כזכו, ואז יכול להיות שזה לא נמכר. אבל כל זמן שזה חי, הכהן יכול לבוא ולמכור את זה, או אם זה נפל בו מום והוא מוכר את זה עכשיו לאחר, אז פה אני מבין, זה נקרא נתן לבעלים. כי יש מושג של מחר, הבהמה הזאת ניתנת למחירה. במעשר נאמר, לא יגאל. ולכן זה לא נמכר, לא חי ולא שחוט, לא טעם ולא בעל מום. הגמרא בעזרת השם, פה בלמד א' למטה, ובכל למד ב' עד המשנה נעסוק בזה, יש לנו גזרה שווה לחרמים. הדין לגבי מעשר בהמה, אומרת התורה לא יגאל פירושו של דבר, שאי אפשר לבוא ולמכור את זה לא חי ולא שחוט, לא טעם ולא בעל מום. אין מחר, אין דבר כזה, אי אפשר למכור מאחר בהמה, תאכל את זה. אין למכור, נו, אז מה נדון בכלל במשנה? וזה שאלת הגמרא. בשתמה, כשאני מדבר על בכור, אז אני מבין מה אתה אומר לי, שאי אפשר למכור את זה כמו איטליז, אלא רק בבית. מאחר בהמה זה בכלל אין בו מושגי מחירה. עונה הגמרא, המילתא איקשיא ליה לרבששת באורתא, הקושייה הזאת הציקה לרבששת בערב. ושניה בקדמותה, וכבר בהקדמת השחר לא נרדם. הוא תירץ את זה מברייתא. הגמרא כרגע לא מביאה את הברייתא. זה הגמרא תעשה בהמשך. כרגע הגמרא אומרת את התוצרות של הברייתא. במעשר בהמה של יתומים מסכים לנו משום השבת אבדה נגעו בה. מדובר פה במקרה כזה שיש לנו מעשר בהמה של יתומים קטנים, ויתומים קטנים כמה יכולים לאכול בשר? קילו, שתיים? אז מה, 70 קילו יפריח? אז מפני השבת אבדה התירו למכור. עכשיו במאמר המוסגר, זה לא לעכשיו, הרי לבוא ולומר שזה הפשט בברייתא זה בלתי אפשרי, כי אם התורה אומרת שאי אפשר למכור, אז בגלל שהם יפסידו כסף אנחנו נעבור. יש מושג שאנחנו יכולים לעבור על דברי תורה בשב ואל תעשה. יכולים חבל לבוא ולומר לנו, אתם לא תוקעים בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת. היה תורה אומרת תיקו בחודש שופר בכסף ליום חגינו, נכון? שב ואל תעשה. אבל קום ואפה תבוא למכור, אין דבר כזה. אז אני אצטרך לברר מה נאמר בלא יגאל שהברייתא חידשה שיש מצב של יתומים קטנים שמשום השבת אבלה כן יהיה אפשר. זה חידוש, צריך לדעת מה כתוב פה. אבל מבחינתנו רבששת מיישב את הקושייה. מה שנאמר אצלנו במשנה שיש מושג של מחר, אבל זה לא נעשה באטליז אלא בבית, מדובר ביתומים קטנים מפני השבת אבדה. מספרת על זה הגמרא, רב אידי סרסי דה רבששת אבי. רב אידי היה שמש אצל רבששת, שמת מיני אבל אמרה במדרש ולא אמרה משמי. שמע מרבששת את התשובה, רבששת לפנות שחר התעורר, לא נרדם, אז מה? השמש היה הראשון שנתקל בו, תירץ לו את הקושייה. הלך השמש, אמר את זה בבית המדרש ולא הזכיר את זה בשם רבששת. שמע רבששת איקפיד, אמר מן דעקיץ לי אקצי אקרבה, מי שעוקץ אותי שיעקוץ אותו הקרב. הוא עקץ אותי, למה? הוא לא אמר את זה בשמי. ולכן רשי אומר, מה זה אלה אקצי אקרבה? שיהיה בנידוי, יהיה בשמטה. למה? הוא עקץ אותי, זה המקור למושג הקיצה. ולמה? אומרת הגמרא, ורב ששת מה נפקה מין עלי מיני? שואלת הגמרא, מה רב ששת היה כל כך, מה אכפת לו? עכשיו צריך להבין ככה, אומנם כתוב כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, זה לא פשוט, אבל כל האומר דבר בשם אומרו, זה לא בעיה של רב ששת, זה בעיה של כל אנשי בית המדרש. אז אני מפסיד את הגואל, מה רב ששת כאב לו? מה הקיצה כלפי רב ששת? עונה הגמרא, דאמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב הגורה בו הלכה עולמים? דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא רוצה להיות גם בעולם הזה גם בעולם הבא, וכי אפשר לאדם לגור בשני עולמים? אלא אמר דוד, ריבונו של עולם, יאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה. למה? דאמר רב יוחנן משום רב שמעון בר יוחאי, כל תלמיד חכם שומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. המושג הוא מושג רוחני כמובן, יש פה מערל במקום, יש מערשה בצדיק ביבמות, יש פה בן יהוידע, אני כרגע לא רוצה להתאפס לזה, אולי מחר, אבל רעיונית, קודם כל כתוב פה מושג רוחני. יש מושג שאדם שאומרים שמועה בעולם הזה מפיו, חוץ מהנחת רוח שיש לה נשמה, בעצם זה שנאמר פה דברי תורה, האמירה מפיו בשמו גורם לספתותיו דובבות בקבר. ולכן, ואמר הפריט, דובבות מלשון נאות, ואמר אביצר כבר זהירי, מה יקרה? איפה מצאנו בפסוק את הנחת רוח הזאת שיש לו לאדם מזה שאומרים שמוע דווקא מפיו? וחיכך, חיכך, מה שממשיל הפסוק זה מלשון חך, את אותו תלמיד חכם שמוציא שמוע מפיו בחיכו, כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים. מה זה? ככומר של ענבים. כומר של ענבים זה כלי ששם היו שמים את הענבים 8, 9, 10 ימים להתחמם לפני שהיו מביאים אותם בגת כדי לבוא ולשחות אותם. ואז מה שקורה, חלק מהענב יוצר שם תסיסה, וכשאתה נוגע בענבים הכל זז ונע. וזה אומר את הגמרא, מה כומר של ענבים? כיוון שאדם נוגע בו דובב, רוחש. אף תלמידי חכמים, כיוון שאדם אומר דבר שמועה מפיו, דובבות שפתותיו בקבר, ואלפי רב ששת הפסיד. רב ששת אומנם היה חי, אבל ברגע שבבית המדרש השמועה לא מעותקת בשמו, אז לנצח זה לא יעבר בשמו, הוא מפסיד את הדבר הזה, לכן הוא ראה את זה כדבר חמור. עכשיו הגמרא באה מבררת, וזה נצטרך להרחיב, מהי ברייתא, מה בכלל המקור של רב ששת, מאיפה הוא לקח את זה, שיש מצב של אותו מעשר בהמה, שבעצם זה דבר כזה שראינו שלא ניתן למחירה, ובכל זאת כשמדובר על יתומים קטנים מפני השבת אבדה, אז התירו לבוא ולמכור את זה, כמובן רק לא בעתלית אלא בבית.